בסדר. טוב, אז השיעור השני שלנו על על ההכנה שלנו לפורים, ו בפעם שעברה אנחנו מתבססים בעצם על על אמירה של שמיוחסת לבעל שם טוב, שמופיעה במאה שילוח על מסכת מגילה, ואומרת שיש מדרש שמדבר על זה שכאשר השתבח אחשוורוש ביופייה של אשתו המלכה ושתי, ביתו נכדתו של נבוכדנצר, אז אמרו לו, ובלבד שתהיה ערומה. אתה רוצה להביא אותה אלינו? בלבד שתהיה ערומה. והיא לא, 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 לא באה, לא, למה לא באה? כי היא נשלחה בצהרת וכו' וכו'. ואומר אומר הבעל שם טוב כמעין פתגם חידתי כזה, שזאת הבחינה של ערומה עדיין לא באה. ועכשיו עוד דקות ספורות אנחנו נראה מה המשמעות של הפתגם הזה. אבל מה ראינו בפתגם בפעם שעברה? קודם כל ראינו את כל הנושא הזה בתוך המדרשים, ואני חושב שיש פה דברים מאוד עמוקים ומאוד מאוד חשובים. מה?
אני
לא יכול
לעשות שתי צדדים.
למה?
כי הרב רגילה לי
יום עושה. בסדר, לא משנה. טוב, לא משנה.
נראה לי אחרי.
אז תביא את המקור. המקור, המקור. תודה. אז זה דבר אחד. ועוד דבר שראינו שהוא מאוד מאוד מעניין, זה שהאמירה הזאת של הבעל שם טוב, שהאמירה הזאת של הבעל שם טוב היא אמירה שנמצאת באמת מובאת על ידי גם במקורות, במקורות אחרים, אבל המשמעות שלה היא שונה, ואולי אפילו נראה רמת הפוכה. אז אחרי זה אתם תעיינו בדברים עד שתמצאו את הדפים המקוריים שלכם משני הצדדים. אבל לפני שאנחנו מתחילים ומתחילים לקרוא את מאה השילוח הזה עצמו, אני רוצה לחזור חזרה על ההקדמה שאמרתי אותה בפעם שעברה, הקדמה העקרונית. אנחנו נעשה את זה בקיצור רב, אבל אני חושב שזאת הקדמה חשובה מאוד כשאנחנו לומדים קטע מהסוג הזה, שזה אמרנו אולי הקטע הרדיקלי ביותר של מאה שילוח, שאולי הרדיקלי ביותר מכל ההוגים החסידיים, שאולי הרדיקלי ביותר בכל...
גם הקצה הרדיקלי ביותר.
אני לא, 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 אני לא, אני ממש לא, אני אדם...
תלמיד הרדיקלי.
לא, 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 תלמידים הרדיקלי. אוקיי, בואו, שלא נתחיל את ההקלטה עוד פעם, אז בואו נעצור כאן. טוב. אוקיי, עכשיו, אז אמרנו פעם שעברה, אני יכול לזה מההתחלה עכשיו, שיש דבר כזה שנקרא פורים תירה. זאת אומרת, יש דבר מסוים שאומרים אותו עם כמה כוסיות טובות, ואני בטוח שהתורה הזאת היא נאמרה בפורים עצמו. היא לא היה זה לא שהרבה מהשילוח למד לו ככה בנחת מסכת מגילה ואמר את הדברים האלה. זה הדברים שנרשמו על מסכת מגילה, אבל הדברים לפי עניות דעתי נאמרו בפורים, ויש תורה מסוימת שאתה מגיע לעולם הזה של פורים, אתה מגיע לעולם הזה שהוא, כמו שאמר, כמו שהגמרא אפילו אומרת, שאתה לא מבדיל בין ארור המן לבין מרדכי ומחליף ביניהם, אז מהמקום הזה, אז אתה יכול לומר דברים מסוימים שאנחנו נראה כרגע. כמו שהאמירה הזאת של הרב קוק, שהמלך נמחה מתחת השמיים ולא מעל השמיים, היא גם פורים תירה, גם דבר שיש לו משמעות רק בפורים, אבל אם בן אדם ינסה ליישם אותו בחיים האישיים שלו, אז הוא מביא חורבן גדול לעולם. עכשיו, אז למה כותבים את זה? חלק מההתרחשות של פורים, חלק מההוויה של פורים, ודי בכך. אבל אני חושב שהבחינה הזאת של פורים, הפורים, התורה של פורים, היא מהווה איזשהו אופק מסוים. היא מהווה איזשהו אופק מסוים, שננסח את זה בצורה קצת מוזרה, הוא יהיה רלוונטי לעתיד לבוא. עכשיו, לפעמים העתיד לבוא זה מחר בבוקר. אבל האם לעתיד לבוא הזה הוא עכשיו? לא. אתם הבנתם אותי? לא, זה לא נכון שהוא אף פעם לא עכשיו. אבל תבין, למה הדבר דומה? הדבר דומה לזה שיש לי כרטיס אשראי. אני יכול ללכת לבנק, להוציא כסף, אני יכול ללכת בחנויות, זה גם דבר בעייתי שאני עושה מה שאני רוצה, ואני לא בודק מה מצטבר לי בינתיים. אבל אני יודע, יש לי כרטיס אשראי. עכשיו, רוב התורה ביהדות זה כרטיס אשראי. אתה יכול להשתמש בו על כל חלקת מהחיים שלך. עכשיו, ואני לא חושב שבתוך הדבר הזה יש רק דברים שסוגרים פינות. יש גם דברים אני חושב שהם פורצים ומשמעותיים ואולי פתוחים. הם גם נמצאים בתוך הדבר, בתוך העולם. אבל לפעמים יש לך אני יודע מה, לפעמים יש מצב מסוים שבו בן אדם פתאום צריך בצרכים דחופים ביותר 100,000 דולר. הוא לא יכול למשוך את זה מכרטיס אשראי. מה הוא צריך לעשות? אני לא יודע, יש לו בנק, לא יודע מה, לעבוד עם כל... לא יודע, לאסוף מכם כסף, אני לא יודע מה. עכשיו, זה ברור שכולנו ניתן בשמחה ובאהבה כמה שנוכל, באמת אני מבין שקרה פה מקרה נורא והיום. אבל עכשיו לך בן אדם שעושה מבצע נורא, לתרמה, למשפחה וזה וזה, ואתה רואה שבלב זה לחם במכולת. זה לא יהיה לדעת הרי, נכון? הדברים האלה הם דברים שהם שמורים למצבים מאוד מיוחדים. הם עשו שהם יהיו משהו שאתה בעינף מוציא לך מהשרוול. לא, זה לא יכול להיות. הוא חייב להיות באיזשהו מחסן, נאמר ככה. ולכן הוא נאמר. ואמרנו שחלק מהוויכוח שהיה בין הרב קוק לבין החסידות, שזה פרשייה בפני עצמה, ואתה יכול לראות את זה גם בשפת אמת, זה גם באמרי אמת שכל אחד מביא בתקופה רלוונטית, הוויכוח לא היה על עצם הרעיונות. הרבה מהרעיונות שאמר אותם הרב קוק, זה רעיונות שהם היו, לא רק זה, הם לקוחים מתוך הרסנל ה... מתוך מחסן הכלים החסידי או מחסן הכלים הקבלי או גם וגם. אבל אתה רואה שבא השפת אמת למשל והוא אומר, הבחינה הזאת זה הבחינה של האבות, אבל בני ישראל זה כבר משהו אחר. מה הם באים להגיד לרב קוק בעצם? הם באים להגיד לרב קוק, אנחנו יודעים שזה נמצא במחסן שלנו, אבל זה למחר בבוקר, זה לא להיום. עכשיו, הוויכוח שהרב קוק אומר, רבותיי, אורונה הגיע מחר בבוקר. זה הוויכוח הנוקב. והרב קוק, אין ספק, הרב קוק עשה דבר מאוד מאוד בעייתי, ולא יודע כמה נספיק, אבל גם בשיעור הבא אנחנו נדבר על עוד דברים בעייתיים שעשה הרב קוק בשיעור הזה, בסוף סוף זה בשיעור הבא.
אבל הרב קוק הוא שלך, אני לא יודע דומה.
מה?
הוא אומר נגיד, הרבה ביטקות של הרב קוק זה במבנה כזה, פעמים שאדם מרגיש כך וכך, ויש לו נפש כך וכך, ופעמים...
אתה גם נכון, זה גם נכון מה שאתה אומר. זה הרב קוק, תבין, זה הרב קוק הלא ציבורי, זה הרב קוק שכותב לעצמו יומן. אבל הרב קוק, עם כל זה שהוא לא פרסם הרבה, יש דברים מסוימים שהוא פרסם, וקבלנו דוגמה פעם שעברה לא נחזור עליה, והוא לקח דברים מתוך המחסן הזה של חומרי הנפץ, והביא אותם לשימוש יומיומי. וזה ברור שזה דבר בעייתי ביותר, והוא הרגיש שכנראה כל פינה בחיים שלנו, בתוך המציאות הזאת, היא שעת חירום. וזה היה ויכוח מאוד מאוד, ויכוח מאוד מאוד נוקב. דרך, ויכוח מאוד מאוד נוקב, לא רק בין אותם אנשים שכביכול או לא כביכול היו לא ציוניים. עכשיו תשאל עד מישהו שלו דף שככה תוכל. אז מה שקורה, אתה מבין, הרב קוק הוא גם רבנים ציוניים למהדרין אמרו הרב קוק, למה להשתמש בכלים האלה? בוא נשמש בכלים הלכתיים יותר, יותר פשוטים, יותר סבירים, בשביל להתמודד עם מצבים שאתה... אנחנו לא עושים גם בפרשה הזאת, אבל זה דורש עיון מעמיק. האם אנחנו יכולים ברצח, במבט מי יכול להגיד מי צדק. טוב, אז בוא נראה משהו מתוך המחסן הזה של חומרי הנפץ. וזה הקטע הזה, אז בוא נקרא אותו. אני בעצם חיברתי פה שני קטעים, אחד מחלק א', אחד מחלק ב', כדאי שאולי תעמלו בכל אחד מהם בנפרד. ובואו נראה את הדברים ונסביר אותם בעזרת השם כפי מסת ידינו. וקרוב עליו כשנה שתר וכו', אמר יש לקיש, כל הפסוק הזה השם קוראות נאמר, כשנה אנחנו נרחיבו לפניך קרים בני שנה וכו' וכו'. ואני אומר עוד פעם, מי שהיה פה שבוע שעבר, אז הוא ראה את המדרש הזה במלואו, ומי שזכה ויש בידו את הגרסה המקורית והסודית עם שני הצדדים של הדף, אז הוא יכול להסתכל לעתיד במדרש הזה. אני מקווה שאתם פחות זוכרים את זה, זה לא כל כך עקרוני לעניינם. הנה שייכות המאמר הזה לניתת ושתי, שהדברה חורזת ביניהם. דנא משה טוב זל אמר ארומה ולא בא, שזה עניין ארומה עדיין לא מה עד כאן לשונו. עיין בזה, כאשר נברך נתן לנו ישראל תורה ומצוות, שהם לבושים שעל ידם יוכלו להשיג עצמותו יתברך. כי בעולם הזה אין בכוח אנושי להשיג עצמותו יתברך בלתי על ידי לבושים מתגשמים, עד שכל מה שאנחנו מקבלים הוא באמצעות הלבושים. חלק ב', וזה אומר חמד שליבו של אדם הוא מלא נגיעה. ולכן על ידי הגיעה והעבודה מברך את ליבו בלבושים האלו, וסבל מזה השלות והעבודה, אכן לעתיד, כאשר יהיה עליה ועדה מנוקה ומבואה בשלמות, אז זה יהיה התגלות אלוהות מפורש בלי שום לבוש. ולעת עתה כאשר שופע השם המשנה נתברך משפיע דרך ארבע עולמות, עדיין גידה של עשר ספירות, שלא צריך כעת עד שמגיע לעולם הזה שיוכלו להשיג השפעה. וגם האומות יוכלו להשיג, כי בלבוש יש להם גם כן איזה אחיזה. אך בהשפעה לזו הם עושים כל התאוות. על כן כאשר ראו אנשי כנסת הגדולה שציווה אחשוורוש את דבו ושתי ארומה, הבינו כי רוצה השם ברך להנחיל להם לישראל התגלות האמיתי בלי שום לבוש, כמו שיהיה לעתיד שיגלה הקדוש ברוך הוא אורו בלי שום לבוש, ומזה יבוא להם התאווה בהתגברות, יבוא לגויים. והזמן ההוא היה שביקשו אנשי כנסת הגדולה לעקור יצרד האריות. שוב, חלק ב', אנשי כנסת הגדולה כשניצחו יצרד עבודה זרה ויצרד האריות גם כן היה בידם ורצו לבטלו, אך מחמת שלא היה אז רצון השם יתברך בזה, כשהשם יתברך רצה שיוולדו עוד נשמות יקרות מישראל. לכן נאריך עוד הזמן, ונכתיב השם ייתן עומר המבשרות צבא רב. היינו, השם יתברך מחדש ומגלה איזה אור, מתפשט האור להאיר בכל העולמות, ואף האומות מרגישים בזה מעט, אך הם מרגישים בזה אומה ובגשמות. אבל ישראל יקבלו האור כמו שמשפיע אותו השם יתברך. ולכן אז, שהיה קרוב שהתגלה האור השם יתברך בלי לבוש, הרגישו האומות. אך הם הרגישו מזוהם ומגושם, ולכן רצו גם בתאוותם ארומה בלי לבוש. וזהו ביאור דברי הבעל שם טוב ז"ל, שזה עניין הארומה, ולא בא שהיה קרוב לגלות בפורש האור בלי לבוש, אך עדיין לא בא עד עת קץ. וצעקו מלאכי השרת, איך יהיה לאומות עולם תפיסה בעניין ארומה? כלום הקריבו לפניך וכולי, כי ישראל בעת שהיה אור בעליהם מאיתם, עסקו בעבודה או בקורבנות, ולקרב עליהם האור בכל יכולתם. ולכן מהראוי של העתיד יגלה להם השם יתברך את אורו בגילוי גמור מבלי אמצעית. כשנאמר בשירי דוד המלך, וכספיו גם קטן נפשי בחרות השם, ליבי ובשרי עלינו לאל חי. אנו לעת עתה, כשנצח ללבושים, וכספיו גם קטן נפשי בחרות השם, אנו לבושים לאורו. אבל ליבי ובשרי עלינו לאל חי, אנו היכול והכיווי שלי ולהתגלות האור של העתיד בלי לבוש לחיים פשוטים, וזהו לאל חי. אבל אומות העולם שלא עסקו בעבודה ולא רצו לעסוק להתקרב לאור השם, מדוע עסקו אז שיהיה להם שייכות להתגלות כשיהיה בלי עבודה ולבוש? הבנתם?
בטח.
בטח, מה תסביר? טוב, אוקיי. טוב, אז אנחנו צריכים פה לעשות קצת עבודה בלבושים עד שנגיע פה לסיפור הזה בלי לבושים. אנחנו צריכים להבין בעצם כמה וכמה דברים. אוקיי? קודם כל כאילו את הבחינה של ארומה, אנחנו צריכים להבין מה, למה הכוונה. אנחנו צריכים להבין מדוע לא בא. אנחנו צריכים להבין מה הערך של הלבושים עד בואה. אוקיי. חוץ מכל הדברים האלה, יש פה תובנה מאוד מאוד חשובה, ואני אתחיל בתובנה הזאת שנמצאת פה עם המודברת על הפסוק. כן.
איך פתאום, כאילו איך פתאום מתוך המשתה מגיע ההתגלות של ארומה דווקא לגויים בכלל?
נהדר, בוא נראה. יפה. והנקודה הזה זה השם ייתן עומר המבשרות צבא רב. אבל כשם בך מגלה, אחרי שהוא גלה איזה אור, מתפשט להעיר בכל עולמות, ואף האומה מרגישים בזה מעט, אך הם מרגישים בזה אומה ובגשמות. זאת אומרת, אומר לנו כאן, מהשיבך, בעצם כל הסיפור הזה כמעט, שמתואר כאן, הוא בעצם מתנהל בשני רבדים. Okay? רובד אחד זה רובד האומות. רובד השני זה רובד של אנשי כנסת הגדולה, שהם כמובן נביאים. מה הם יכולים להרגיש דברים? אותו אור מתגלה בכל העולמות. אז אתם יודעים שיש אמרה שמיוחסת לרבי מלובביץ', אני שואלת אותה מהרב שגר, אני לא יודע אם אפקטיבה בסדר רבי מלובביץ', אבל אני יודע איפה לחפש את זה, שאומר שבעצם כל הבחינה הזאת של הפמיניזם זה התגלות של האור הגאולה, של אשת חי, יתרת בעלה, ונקבה סובב גבר, אבל הם הרגישו את זה בקליפות. אז זה בעצם אותו רעיון. רעיון שאומר שכאשר מתגלה האור האלוקי, הוא מופיע בכל הרבדים של המציאות. מי שנמצא ברבדים הגבוהים, הוא חווה אותו ברבדים הגבוהים. ומי שנפגש איתו ברבדים הנמוכים, אז הוא פוגש, אז כשהוא חי ברבדים הנמוכים, הוא פוגש אותו ברבדים הנמוכים. אבל בשורשו זה בעצם אותו דבר. עכשיו, בואו תעזרו לי קצת ותגידו לי מה הנושא. זאת אומרת, אצל הארומות, האור הזה של ארומה, הבחינה הזו של הרימה ארומה, מה היא בעצם, במה היא עוסקת פה? מה האישו? מה הנושא? מה ההתלבטות? מה החבר'ה האלה רוצים? למה הם רוצים שבאך תבוא ארומה? זה בחינה, זה הם רומזים פה לדברים, דברים גבוהים?
יצר הרע, מיניות.
יפה. הנושא שלנו, הנושא הוא מיניות. זה הנושא. מה הנושא אצל השייטס הגדולה? מה זה האומה אצלם?
התגלות האמיתית.
אוקיי, השאלה זה דרך עבודת השם. אז אתם מבינים שזה פה תמונה די מסובכת. בואו תראו שבכל אחד מהחלקים שבה היא נוגעת בשאלות אולי הרגישות ביותר שיש לא רק בעלות העולם הדתי אלא בתוך העולם בכלל. אוקיי? בסדר, בואו נתחיל את הדברים, אנחנו צריכים להבין לא רק את זה ואת זה, כי יש פה מהלך קוהרנטי בכל אחד מהצדדים, ואני אומר מה הקשר בין שני הדברים. אבל אנחנו כמובן נתחיל מפה. עכשיו, אז הוא אומר לנו ככה, עמי השילוח. הוא אומר לנו, דע לך, הצורה שבה אנחנו עובדים היום את הקדוש ברוך הוא דרך, שזה?
תורה
ומצוות. זאת לא הבחינה הגבוהה ביותר. אנחנו צריכים להבין בשביל מה היא קיימת, בשביל מה היא נמצאת. ואולי שזה דבר הזה אפילו יותר מתשובה אחת, וזה לא מפתיע, יש יותר מתשובה אחת. אבל צריך לדעת שהבחינה הזאת היא לא הבחינה הגבוהה ביותר. לעתיד לבוא, אנחנו נעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי מצוות, מה שנאמר מצוות, לא לעתיד לבוא, מה שנאמר פה, רק לחיים פשוטים. אתה יקום בבוקר, לא יודע, כאילו, תמשיכו בעצמכם, כי אני לא יודע, כאילו, האם הוא יקום בבוקר ויגיד, איזה יום יפה?
הוא לא חייב לקום בבוקר.
מה? הוא לא חייב לקום בבוקר, אבל ליבו פועם ומאיר אותו מהמיטה, והוא קם בשמחה מהמיטה, ורגליו מוליכות אותו לבית המדרש, והוא אומר, איפה התפילים שלי? שוב, אולי. זאת אומרת, מה שנעלם פה זה לא התפילין, מה שנעלם זה החוסר חיות שיש לנו בהנחת תפילין, זה החוצים הזה כתוב באיזשהו מקום, כי הרב מסתכל, כל מיני דברים כאלה. אפשרות. או, שהתפילין, כמו שיעקב אבינו הניח תפילין בזה, כמו שכתוב בכתבי הארי או בזוהר, בשניהם, בזה שהוא חרט על השקטות, אז גם אנחנו באיזשהו עבודה בדבר טבעי מסוים אנחנו נעשה אותו, בזה אנחנו נניח תפילין. בקיצור, כל עולם ההלכה הזה, שזאת היהדות למעשה ואין בלתה, יום אחד יעלה מהחיים שלנו.
לא, אבל אתה אמרת שלא יהיו
מצוות,
רק שנעשה אותם
בדרך כלל. לא, אמרתי שתי אפשרויות.
או שתבוא לאיזה...
או שהמצוות יהפכו להיות חיים, או שהמצוות לא, שוב, לא יהיו במתכונתם. כך או כך זאת מהפכה אדירה. כי מה שמכונן את המוסד של מצווה, שזה דבר שכתוב באיזשהו ספר, הוא לא כתוב על לוח ליבי.
שאתה חייב לעשות.
בדיוק, אני חייב לעשות אותו. ופה אני לא יכול לעשות אותו. ואומרים, הרי יש רעיון, יש רעיון, אורות מגיעים ל... הרי אתם מבינים שהאור הזה... תראו, אנחנו נמצאים היום על העתיד לבוא. זאת אומרת, בוא נקדים את ההקדמה הארוכה. נאמר, נקדים את המאוחר. זאת אומרת, הסיפור הזה קרה בימי אחשוורוש. אנחנו צריכים להבין למה דווקא אז. אבל אז הקדוש ברוך הוא בא ואמר, עדיין לא בא, אנחנו צריכים להבין מדוע עדיין לא בא. נימוק שנראה פה לכאורה מקרי, אנחנו צריך להבין מה מהותי בנימוק. ועכשיו הגיע לעתיד לבוא על זה. אני לא יודע אם מה השילוח ידע שהוא יגיע היום, אבל אני חושב שתוך דקות ספורות אני אוכל לשכנע אתכם בין בחזית הזאת ובין בחזית הזאת שהיום הזה כבר הגיע. והוא הגיע בדיוק באותה צורה. זאת אומרת, אומות העולם מרגישים משהו כל אחד לפי דרגתו. ואתם יודעים שהיום יש את ההלך רוח הזה שאומר, אני לא יכול לחנך ילד במכות, כמו שעשו פעם, מכות על הסרגל ועונשים ופה והלוות והשפלות וכל הדברים האלה, אני צריך שהוא יגיע לזה לבד. זאת אומרת, המחשבה, מי שפעם היה בית ספר דמוקרטי ומכיר בית ספר דמוקרטי, המחשבה הייתה שאנחנו נגיד, אין יותר צלצולים, אין יותר עונשים, אין יותר תעודות, פשוט אני נמצא פה ואני מומחה גדול למאה שילוח וזה כל כך מרתק, אני מצפה שאנשים יגיעו אליי ולא ישחקו כדורגל. אתם יודעים מה לפחות בהתחלה עושים רוב הילדים בית ספר דמוקרטיים? משחקים כדורגל. זאת אומרת, המחשבה הזאת היא לא פשוטה.
התחלה בטוח זה יקרה. אבל לא חוכמה, שניים בסוף משחקים כדורגל.
אז אוקיי, התשובה, אני יכול לומר בוודאות שבהתחלה משחקים גם כדורגל. האם הם עומדים בסוף? אין תשובה.
מגיעים מערכת שאומרת להם אם אתה יכול לא לעשות כלום, אתה צריך כדורגל, שהיה מקורה בסוף.
בסדר, שוב,
זה... שמעת הספר זה עובד בעיקר בכיתות הגבוהות יותר,
שוב, יש שאלה גדולה אם זה עובד או לא עובד. אני, המומחים והלא מומחים, כולם חלוקים לגבי הדעה שלהם. אם זה עובד או לא עובד, אני לא יודע. אבל האור הזה קיים, והוא משפיע גם במערכת החינוך הרגילה. זאת אומרת, אפילו בעולם הדתי, לא מזמן פתחו תוכנית, ומתקו להתחלף ראש החמד, שנקרא תורת חיים. זאת אומרת, זה שזה מתחבר לאותו מקום, שאומר, אנחנו צריכים שהדברים יהיו במקום של החיים, לא במקום של החובה והספר, וכל הדברים האלה. זה האור. עכשיו, אתם מבינים שמדובר פה, תבינו שמאה שילוח משתמש פה בדימוי מאוד רדיקלי. יכול להיות שעבור אנשים מסוימים, חס שם לא לכם, להציל לקיים מצוות זה כמו להוריד את הכיפה. עבור מאה שילוח, להציל לקיים מצוות זה כמו להוריד סליחה את התחתונים. סליחה לדוגמה. מבינים?
לא.
לא? מי אמר לא? עמנואל. מה?
אני עמנואל.
אוקיי, זאת אומרת, עבורו, מה זה לבושים? מה זה הבגדים האלה שאנחנו לובשים אותם? הבגדים האלה, א', זה מעשר לנו בגד ובגידה. הבגד הזה מאפשר לנו להסתיר את האני האמיתי שלנו, שאולי הוא לא טוב. הבגדים האלה הם גם משהו שאני יכול ליצור לעצמי איזו תגבית מכובדת. אני גם יכול להתגונן. אני יכול להגיד, אל תיגע בי, אל תתקרב אליי, אל תשים אליי יד. אני לא חבר שלך. זאת אומרת, אם אני אבוא אליך, אם אני הייתי מגיע לשיעור הזה עם חליפה ושחלקים, אני רחוק מזה, אבל בוא נראה שאני עושה את זה. נכון? אני משדר איזשהו משהו, נכון? אם הייתי מגיע לכם עם שטריימל קבוע, שטריימל ואיזו פיצה וכל דבר, הייתי משדר משהו, נכון? אם הייתי מגיע עם הגופיה, עם החולצה שלך, גם כן הייתי משדר משהו. זאת אומרת, הבגד הוא משדר איזשהו משהו, הוא משדר איזשהו סוג של, שוב, הביגוד הזה של הג'ינס וטריקו, הוא אומר, הוא משדר סוג של חופר אמצעיות כזאת. זאת אומרת, ובו זה משל, אני חושב, אולי אפילו הוא לא מספיק חזק לעולם הזה של המצוות. שהוא לא רק הצורה שבה אני בוגשת הקדוש ברוך הוא, גם הצורה שבה אני בוגשת את הזהות שלי כיהודי, ואולי אפילו כבן אדם. אני אומר, אם מישהו יגיד לי מחר בוקר, ידידי, כמו שבסיפור ידוע, שמתכתב עם הדברים האלה, למרות שהוא מוקדם לזה של רבי נחמן, שנשבע, שנסע לארץ ישראל, והוא נפל אליי תעשות השודדים, ואז הוא אמר, אולי אם קראו אותם לי בודד, ולא נוכל לקיים מצוות, אז נקיים אותם בשורשם כמו שעשו אותם מעמוד. אתם מכירים את זה? אוקיי, אולי זה תסגרו פה את הדבר הזה שלא...
כולם
יפלו. כולם פה יפלו, תסגור את המזגן. טוב.
אבל לא הבנתי מה...
בסדר, לא נורא, הוא... מה?
הוא לא מרגיש טוב, מותר לו.
בסדר, מותר לו הכל.
מה ההבדל?
שנייה, לא אמרתי את הנקודה. אתה מנבם את המשל. המשל הזה, תחשבו על... אני חושב על עצמי. שגידו לי, שמה, אין לך תורה. אני כל הספרים האלה מוחק. כל הקצים במשל אני מוחק אותה. אין לך שבת. שבת אתה לובש שוב ג'ינס וזה, ואתה... אין לך שבת, אין. זור של שבת חייב מיטה. אין לך שבת. אין לך תפילין, אין לך תפילה, אין לך סידור, אין לך טילים, הכל נמחק. אני חושב שאתי מתאבד מחר בבוקר. זה לא כזה צדיק. זה שוב, זה הקיום שלי. כאילו, אני לא מכיר קיום אחר פשוט. זה הדימוי, הדימוי הוא דימוי מאוד רדיקלי, זאת אומרת, אבל זה יקרה. זה יקרה וזה כבר היה צריך לקרות לפני 2000 שנה. זה בעצם היה אמור לקרות עוד לפני שהדבר הזה, הפנומן הזה שנקרא ההלכה, היה אמור להופיע בעולם. אנחנו מדברים על השבס הגדולה, שזה בעצם התחלה של תורה שבעל פה. על התפר הזה בין תורה שבכתב עם כל ההוויה שלה, ועולם הקורבנות שדיברנו עליו, שהוא מוזכר פה ומוזכר גם במדרש, לבין העולם של התורה שבעל פה, שבו נוצרה היהדות כדמות הלכתית, וכאשר הגיע ישו ותלמידיו, ישו לא, אבל הפאולוס והיהודי הטוב פאולוס ומבטל את המצוות, פה נוצר השבר הזה ביהדות לבין הנצרות. השבר הזה שלא התאחה מעולם, בינתיים לפחות.
וזה באיזשהו מקום מגיע כמענה
לסיפור המגילה, כאילו הדור קיבלו... 100%, נכון. אבל תבין שעוד לפני, מה שאומרנו פה מהשילוח, שעוד לפני שנוצר כל הפנומן הזה של ההלכה, הוא היה אמור להתבטל. אולי זה היה הזמן שהכי קל היה לבטל אותו לפני שהוא כל כך התבסס. אבל עדיין, במקום שאנחנו נמצאים היום, אז אומר לנו, הבעל שם טוב, הוא אומר, הפרשן שלו מהשילוח, קשה מאוד להחליט. שוב, יש פה איזשהו פתגם, כשהיה זה לפרש אותו, שהאירוע הזה הוא אירוע רדיקלי, הוא אירוע שבו אנחנו בעצם מאבדים את הבגדים שלנו. אנחנו צריכים, נוצר פה כל היחס שהיה, דורות וגדלי דורות, נוצר עם הקדוש ברוך הוא פתאום מתבטא. אנחנו מגיעים פה לעולם חדש, לעולם שבו הקשר עם הקדוש ברוך הוא יהיה קשר ישיר. Okay? זה הבחינה הזאת, זה מתחבר לכל המראה, מסכת נידה, שעוברת מצוות פתאות לעתיד לבוא, וכל הדברים שגם בחסידות נמצאים סביב, סביב הדברים האלה. Okay? עכשיו אני אומר פה את הדברים בצורה הכי פשוטה והכי ברורה, שלא לא נהיה פה בטעות או משהו כזה, שאתה יכול לבוא ולומר, הנה יש בעולם חילון, הנה יש בעם היהודי חילון, הנה בציבור הדתי יש חילון.
הרוב.
מה?
הרוב.
כן. אז אולי, 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 ארומה ולא בא, זאת אומרת, ארומה וכן בא, זאת אומרת, הנה האור הזה שאמרנו, מופיע במעגלים חיצוניים מצד אנשים, שלא מבינים את לב הדברים, אבל קולטים פה איזשהו אור, אולי זה משמעות הדברים. זאת אומרת, משמעות החילון, וזה כמובן הבנה מאוד מעמיקה של החילון, וזה מכונה של החילון, משמעות החילון זה לא שאני מוותר על הקדוש ברוך. רוב החילונים לא היו אתאיסטים. משמעות החילון שאני יש לי שאיפה לעשות עולמיות לעולם הדתי. זאת אומרת, שהעולם הדתי יהפוך להיות חלק מהחיים של הבן אדם. זה הרעיון. עכשיו, כמובן שאנחנו נסכם את השיעור, שבסתם זה כבר יהיה אחרי שדרופ פה התחיל לצעוק, אז אנחנו נשאל את עצמנו, שוב, כמו לגבי בית ספר הדמוקרטי, האם באמת הארומה הגיעה, האם באמת אנחנו יכולים לבוא ולומר שהניסיון הזה לחילון, הניסיון הזה לקחת נאמר אתה לא תרצח ולהפוך אותו לאתיקה, האם הוא עבד? או שכמו שאמר דוצויאסקי, נוצרה חברה הדוניסטית, מתירנית, רקנית, שאנשים נרצחים ברחובות, אנשים מתגוללים ברחובות, חברה בלי חמלה, חברה בלי אלוהים. אין לי תשובה ברורה לשאלה הזאת. זאת, יכול מאוד להיות בתורה שאנחנו לא, שהמשי לא יכול לכתוב אותה, אבל אולי אנחנו נצטרך לכתוב אותה, להגיד עוד פעם, הקדוש ברוך הוא העיר את האור ועוד פעם לא בא. גם הפעם הארומה לא בא. אני חושב שסוף הסיפור הזה הוא עוד לא נכתב.
מי החליט אם בא או לא?
אמרתי, לא יודע. לא יודע מי יחליט. אתה בדרך חכמים בוודאי לא יחליטו. הרבס כבר מזמן נעלמו. מי יחליט? אני לא יודע מי יחליט.
העם אולי יחליט.
מה הוא יחליט? לא, הוא לא פשוט. אתה מבין, יש גם תהליך של חזרה, של שיבה חזרה. גם בתוך היהדות, גם בתוך העולם היהודי, וגם בתוך העולם בכלל.
אני מבין שתיים, כי אנשים לא יודעים, אבל אני אומר, היה תהליך מאוד משמעותי של אנשים
שעזרו. אבל הם חיים את הקדוש ברוך הוא
מהבוקר עד הערב. כן, שוב, השניים עליך נשמח,
אתה חושב
שהקדוש ברוך הוא
תשאל אותם,
אתה חושב שהקדוש ברוך הוא בחיים? ידידיה, בדיוק, ידידיה שאלות מאוד מאוד חזקות, כי אתה אומר, אתה עדיין לוקח את הקדוש ברוך הוא במקום של הלבושים, אבל יכול להיות שהמקום הגבוה ביותר של הדבקות זה מקום שבו הקדוש ברוך הוא לא מורגש. נכון, גם המילה הקדוש ברוך הוא חלש ליבוש, גם זה צריך לדעת.
אבל האומות לא מורגש, כנסת ישראל הם רצו עבודת השם ישירה, הם היו מרגישים את זה, הם היו מרגישים גילוי שכינה.
אבל שוב, מה זה נקרא עבודת השם? כאשר השם, שנייה, כמו שאמרנו אביטל, גם השם זה שם, גם השם זה ליבוש. זאת אומרת, אולי עצם הקריאה בשם היא הבעייתית.
יש עוד מבחנה.
כן, סבינה, ויש לך חיים, אדם צריך לנהל חיים.
בוא נגיד שהוא שואל מי, כשזה יקרה, מי ידע שזה זה? לא, אנחנו לא נגיד שזה זה, אבל זה יהיה זה.
מישהו ידע שזה זה?
אנחנו נרגיש שזה זה, לא יודע.
בסדר, אבל שוב.
מי על זה, לא יודע.
השאלה אם יש מלאות. תראה, יש שיר, יש שיר של דל רביקוביץ', שנייה, יש שיר של דל רביקוביץ' שנקרא חמדה. מכיר את השיר הזה?
חמדה?
לא, לא זה. אז ידעתי, חמדה, לא חשוב. תראו את השיר הזה. זה שיר, לא, לא, נלכו מפה, אוקיי. זה בלי ליבושים, טוב. ותראו את השיר הזה ברב גוגל וכו' וכו'. ותראו, השיר הזה מתאר אולי חוויה של שבת שהיא אולי יותר גבוהה מאשר הרבה אנשים דתיים מרגישים.
אתה זוכר אותו בעצם?
לא.
משחקת
אותה בטח. לא. אני אומר, שוב, אני אומר אולי, שנייה, אולי, שוב, יש חוויה של שבת. שוב, זה תיאור שנמצא הרבה 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 באיש ביצה, ולא רק באיש ביצה. יש את הלב של השבת, את הזכור. שזה נשמה יתרה, זאת חוויה, זאת הערה, כל הטבע נצבע בצורה אחרת וכו' וכו'. וכל עולם ההלכתי הוא נועד או לאפשר את זה או ליצור את זה. אולי יש אנשים שמצליחים להגיע לזה בלי כל המעטפת הזאת. אולי אנשים האלה יכולים לעשות, לשן סיגריה תוך את הכתיבת השיר. אולי. אולי הסיגריה כבר לא שוברת את השיר הזה. שוב, אני שואל שאלות, ואני אומר, ברמה המהותית, האם החילוני הממוצע שלא יודע מה, מפזט לו במועדון והולך מכות עם איזשהו מישהו ונתקר בחוץ, או שלא יודע מה, יושב מול הטלוויזיה ורואה ארץ נהדרת או ארץ אחרת, לא יודע מה, האם הבן אדם הזה הוא חווה דלה רביקוביץ'?
לא.
האם יש אולי סיכות אותו שהבן איש שקרא דלה רביקוביץ' אז יצליח לחוות דרך הקרנים? מבינים? כאילו זה שאלה, יש פה שאלות, שוב, יש פה שאלות, כן על מה, תודה כן על מה.
אמרת, התקירות הזה יש לנו את ברור שלא.
אוקיי, כן.
זה יש מבחן המוסריות, מוסריות, אם האדם הוא כבר לא מוסרי, אז...
אבל גם מוסריות יכולה להיות לבושים, אתה מבין?
מה זה מוסריות?
גם מוסריות יכולה להיות לבושים, אבל אני אומר, צריך פה, צריך פה...
תקירות זה לא!
בסדר, אני מסכים איתך, תקירות זה לא. תקירות זה לא, אני חושב שהרבה מאוד אנשים, התקירות האלה מעידות על משהו. התקירות האלה מעידות על משהו, שנייה. לא, לא, הן מעידות שוב. הן מעידות שוב. ולא נמנע שאותו, נאמר ככה, הסיכוי שנפגוש את אותו נדקר, דוקר, אח של הדוד שלו, חבר שלו, זה שצפה בזה, באיזה ישיבה חרדית כבר שנתיים, הוא הרבה יותר גדול שהסיכוי שנפגוש את אחד מכם בתוך הישיבה הזאת. זאת אומרת, הוא יגיד, זה החיים שלי, זה המוסריות שלי, זאת השבת שלי, אני חושב ש... אז זה סימה שלו, הסימה שלו בא. אבל מצד שני, דלי רבי קוביץ', לכן הסיפור פה סיפור מבלבל. לא, לא בכך אחד בדר. לא בכך אחד בדר. הרבה פעמים יש אתה יודע, אנשים, לבין אישים של במיוחד יותר ככה, במקומות יותר סיפור סגורים, שמגיעים לצבא, ואומרים תופעה מדהימה, אומרים אנשים שחיים חיים בלי דת. הם, כאילו, הם חשבו שיש להם קרניים, יש להם שיניים כאלה, זה, לא. כאילו, יש להם זוגי, מה?
גם ההפך.
מה גם ההפך, ברור? אתה צודק, זה גם נכון. זה גם נכון, זה כרגע לא מענייני. בקיצור, נסכם את הנקודה הזאת. כמה שנוכל לסגור אותה, ואיפה לסגור אותה ברגע שפתחנו אותה. אבל אני אומר, גם היום ניתן לבוא ולומר, שאם לא חכמי ישראל, אז חכמי העיתים, מרגישים משהו מהאור הזה, של הפירוק של הלבושים. אוקיי, עוד הערה, באמת, אל תתפסו אותי במילה, סתם כחומר למחשבה, שאני חושב שמה שקרה בעולם הפוסט-מודרני, שהטענה היא שיש רק לבושים. תחשבו על זה, אבל טוב, זה כבר סיפור אחר. אולי את התשובה שלא באה.
רק לבושים בלי אור,
זאת אומרת? רק לבושים בלי אור, כן. טוב, עכשיו, תחשבו על זה, אבל לא עכשיו. עכשיו, בקיצור, אז האור הזה הגיע, אבל עדיין לא ניתן לומר בוודאות, בצורה נחרצת, שבא או שלא בא, אבל גם אם לא בא, אולי תבוא, אולי מחר בבוא. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לשלב השני. אז הסברנו מה זה הבחינה הזאת של ארון. זה עבודת השם בלי לבושים, אוקיי? שהיא גם עבודה, לא עבודה אלא חיים, נכון? חיים פשוטים. זה הניסוח קצר אבל כולל. אז עכשיו בוא נעבור לשלב הבא. מדוע לא בא? אם הקדוש ברוך הוא כבר העיר את האור הזה, אז למה הוא לקח אותו חזרה?
הוא לא העיר את האור הזה, איפה
הוא
העיר את האור הזה?
מה?
איפה הוא
העיר
את האור הזה?
לא רצה, כתוב, אתה יודע, אתה תקרא בבקשה, נכון? אז אתה לא טועה, כתוב שהיה קרוב שהתגלה אור השם יתברך בלא לבוש, זאת אומרת, לא כתוב הגיע, המילה קרוב.
אבל בני אדם הרגישו איזו התנוזצות של העובדה שהם רצו אליה והתפשטים.
נכון, בסדר, מה אחוזים, אבל אתה יכול להרגיש משהו שהוא זה.
כאילו זה היה קרוב כזה.
אוקיי.
בא ונסוג.
כתוב שנתה שאיבדו עוד נשמות.
אבל זה כאן. זה כאן. בינתיים בואו, אנחנו עוד נעשה פה את החץ, אבל בינתיים אנחנו... בואו נמצא תשובה למה שנמצא כאן.
מה,
מבחינת האומות
למה
לא? לא, מבחינת העם היהודי למה לא, מבחינת הנקודה הזאת של עבודה בלי לבושים.
עליהם התפקחו.
לא היה איזה רצון שיבח בזה.
אני אומר תשובה שיכול להיות שהיא בעצם נמצאת כאן. לכן אני שם אותה עם סימן שאלה, תשובה הזאת, וזה הנקודה של הנגיעות. כמו ששמתי אליה לב. יש תנאי מקדים לעבודה הזאת. התנאי המקדים, או לאי עבודה הזאת. התנאי המקדים לעבודה הזאת, כמו שמנוסח לה בצורה מאוד מאוד בוטה ושבצעית, או שסחאית מאוד מאוד אופיינית, או קוצקית מאוד אופיונית, שמחמת של ליבו של אדם הוא בעלי נגיעה. לכן די הגיעה בעבורה מבררת ליבו בלבושים האלה. זאת אומרת, התנאי לזה לעתיד לבוא שיהיה לב האדם מנוקה ומבורר בשלמות.
אפשר להזכיר את הגמרא שאומרת למה בשתי לא בא, בגלל שפרחה בצרת.
הנגע. הנגע שהוא הנגיעה. יפה. יפה מאוד. ממש דרוש חסידי יפה. זה כמחמאה, לא כלעג. זאת אומרת, יש תנאי לתוך הסיפור הזה. והתנאי, שהוא, אני חושב שגם הוא נמצא בכל מיני רמות, ואני אומר, נראה שהוא גם נמצא פה, במקום הזה. זאת אומרת, אני צריך להיות נקי. זאת אומרת, אני, המושג הזה של, זאת אומרת, פעם הוא, למה אתה, למה יש חילונים? כי אין להם כוח לקום בבוקר. למה? זה יש יצר הרע, יש בטלה, יש בטלנות. קשה לעבוד על השם. הטיול הזה צריך להיעלם. בן אדם צריך להיות במצב כזה שהוא באמת בוחן את הדברים בצורה נקייה. זה ראוי, זה לא ראוי, זה לא, זה ראוי לי, זה טוב, זה לא, לא זה טוב לי. ולאור זה הוא מתנהג.
טוב, לקראת מי?
אתה טוב המוחלט של הדבר.
הלכה?
אובייקטיב. מה?
הלכה?
זה לא הלכה. הלכה נועדה להתמודד עם העובדה שלך יש נגיעות. לכן אומרים לך מה לעשות. זה דבר אפילו אמירה הלכתית. למה אני צריך לבוא לרב עם דברים? למה אני צריך בכל מיני נושאים לבוא לרב? אני הייתי צריך לבוא לכם, כי אני רוצה להתיר לעצמי. נכון? יש לי נטייה להקל, אני מרדל כאלה, דבר על חיותו, אז הרב, אני בוודאי שאני מחפש לעצמי את הכולות. במיוחד אם זה הפסד כספי, או טריחה, או צרות אחרות וכו' וכו'.
גם להחמיר, זה גם יכול להיות.
נכון, בדיוק, גם ההחמרה יכולה להיות, אני צדיק.
ומי נקט הלב של האדם מהנגיעות, הוא או הקדוש ברוך?
זהו, אז כנראה שצריך שני אורות שיופיעו, אור הזה ואור הניקיון. ואור הניקיון כנראה לא הופיע.
אולי ההלכה היא לא רק שומרת אותי שהנגיעות שלי לא יתערבו, אלא עשו אותה בצורה שתנקי אותי מה... כאילו לא יודע, אולי ניסו לעשות בדברים כאילו...
גם זה יכול להיות.
אולי זה היה לשם...
בכל מקרה זה לא פתר את הבעיה, כן, שם.
מה הבעיה בנגיעות? זאת אומרת, אם זה בהלכה, אז זה בהלכה.
אבל ההלכה היא לא ככה, ההלכה היא במגוון של אפשרויות, זה איך אתה מפרש
אותה. אני הולך על מה שהכי מתאים לי, אני בתוך מסגרת ההלכה, למה לא?
אז אם אתה, אם אני לא איש ביצעי, אני נותן לך פרס, אבל אני ביצעי, אני לא שואל שום דבר. שוב, זה עמדה, יש פה עמדה ביצעית שאומרת שהנקיות היא זו שקובעת. המעשה צריך לעשות בצורה נקייה, בצורה אובייקטיבית, לא בצורה, לא מתוך ה... בעיניהם, אם אני משתמש בהיתר כי זה נוח לי, או בחומרה כי זה מתאים לי לדגמית שלי, אז עשיתי פה דבר, והנקודה פה היא נקודה מאוד עמוקה ומאוד נוקבת.
אוקיי,
עכשיו, אני פשוטך עוד משפט. כאילו, במיוחד במציאות שבה אנחנו נמצאים היום. זאת אומרת, הרב שגר הרבה מאוד לדבר על האינטרס של הפוסק ועל הלגיטימיות של האינטרס של הפוסק. אבל זה ברור שהחלפת האינטרס הזה היא במחאות מזהמת את ההלכה. טוב, אני לא יכול לשתף אתכם. אני נפל לידי ספר כלשהו, שאפילו הוצא בידי ישיבה ציונית, ואפילו נתרם בידי תורם ציוני, של רב מסוים, די ידוע.
ציוני.
לא, לא, קרוב לציבור הדתי-לאומי, אני לא חושב שהוא מגדיר, לא יודע איך הוא מגדיר את עצמו בדיוק. והיה שם, כל מיני, בסוף הספר, נספח, כל מיני חומרות, שהם, שוב, לא, אין להם מקור באף מקום. צר לי, אין להם מקור באף מקום, ובדל לא משנה ברורה, כי אין להם משנה ברורה, לא צריך את החומרות האלה, זה תוספת לא משנה ברורה. עוד יש לו חומרות, באמת. שוב, הדרך היחידה להתחיל אותם זה להיות חרדי. לא לעבוד, לא עוזר, לא יודע איך אל קיימון. עכשיו, לפוסק יש את הזכות, אני אומר, המילה, איפה זה כתוב, היא לא לגיטימית, כי לפוסק זכותו יכול להיות מקור. אבל הפוסק אומר לי משהו מסוים, אבל בעצם יש לו איזשהו אג'נדה. כאילו, הוא בעצם, כאילו הוא בא ואומר לי, יש פה בעיה הלכתית, פה בעיה צניעות. בעצם המטרה שלו לקדם איזשהו אורח חיים מסוים. עכשיו, בעולם שבו אנחנו חיים, אתה לא יכול להימלט מהשניות הזאת, אבל מאה שילוח מכוון לעולם שבו הדבר הזה לא נמצא. שבו שוב הבגדים, הבוגדים, שבו אני עותר דבר בצורה מסוימת, היא שאני הולך לימין בשביל להגיע שמאלה, זה לא קיים. כשהאדם תוכו כבורו, כשהוא מאמין, what you see is what you get, זה הבן אדם. שוב, וכמובן שמה שנחשף זה לא האדם המתואב והמלוכלך, אלא נחשף האדם בגדלותו. אבל מכיוון, כאילו, הפוסק שהוא מחמיר, הוא לא שהוא לא מאמין לך, הוא גם לא מאמין לעצמו. כאילו, ההלכה, יש סיפור בגמרא, סיפור מדהים, שכמובן מחבר אותנו לצד הזה של התמונה. יש סיפור, עכשיו סיפור זה סיפור על אביי. שפעם אחת אביי ראה זוג בחור ובחורה בבני עקיבא. אז אמר, אבוי, הם הלכו בשדה. אז אמר, הם בטח הולכים פה לעשות עבירה. אני אלך לכם ואני אשמור עליהם. אז הלך להם עם מרחק מאוד מאוד גדול, וכתוב שהלכו בעקבה, הלכו בשדה. ואז בסוף הם אמרו, לא יודע איך בדיוק, כאילו, חברתנו נעימה וזה וזה, אבל אנחנו צריכים ללכת ונפרדו. ואז חזר הבית, ותלה את עצמו על דלת הבית, ואמר, אם אני הייתי שמה, אני בטוח הייתי חוטא. ואז הגיע אליהו נביא ואמר לו, שכל אדם מחברו יצור אדם מחברו. פעד הלוך שעה שלהם רק לגמרא הזאת היא המדהימה. אבל מה הגמרא הזאת בעצם אומר? שלא שהבאי לא מאמין לזוג הזה, הוא גם לא מאמין לעצמו, ומתוך חוסר האמון הזה מגיע ההלכה. ושימו לב לגדלות של הגמרא, שהבאי הוא האבא של הגמרא, נכון, אבות הבאי ורבא זה רוב הגמרא. והגמרא יכולה לבוא להבאי ולהגיד לו, ידיע אחר הבאי, יש גם עולם אחר. יש עולם שבבחור ובחורה יכולים לדבר ונחמד להם וטוב להם ביחד, אין פה שום עבירה, הכל פה טהור והכל נקי. אבל זה ברור שהפוסק להלכתה יגיד, תשלחו שוט אס-אמס לאיזה אתם רוצים, האם אני יכול לתת לי בחורה נחמדה על פי הגמרא הזאת? מה פתאום? מה פתאום? איזה פוסק על הראיות וכו' 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 ואסור וזה דמיון וזה קרבה וכו' וכו', מה פתאום? ולא מביאים לך איזשהו סיפור בגמרא. שוב, אני לא אומר בביקורת לרב, אין לי שום, עלייהו התגלה לאביי, ואביי צודק מבחינתו, בעולם שבו אנחנו חיים, שהוא לא מלא נגיעות. שבעצם, המפגש שלי עם הבחורה הוא לא יהיה תמים. הוא לא משוגל להיות תמים. המבט שלי הוא מבט חום, כן, שוב, הנגיעה שלי, המבט שלי הוא מבט מנצל. זה דבר, זה נורא ואין הדבר. אבל זה מהות האדם היום, לכן אנחנו צריכים שהופיע פה איזשהו אדם חדש.
אבל יש לו בפנים איזשהו רצון, כן?
לאחוזים, ביום שהרצון הזה יקבע, ביום שהרצון שלך יקבע את האישיות שלך. שוב, אני יכול להיות שיש בחור בחורה, לא מדבר על זה, אין לי שום ספק. תיקח בחור מצדיקי הרמו, כדוגמה באמת, או איזושהי בחורה מצדיקות המכללה, ותפגיש אותם, אין ספק שהם ישבו על קוצים. תיקח בחור ובחורה מהעולם החפיף, יכול להיות שלהם ערב מאוד נחמד, בלי מחשבות רעות, בלי נגיעות,
כי הם לא היו תמימים מפעמים אחרות, זה לא חסר להם.
לא בטוח שזה נימון. אני חושב שלפעמים היחס לגוף, כמו גולשים לנושא הקודם.
אוקיי, היחס לגוף זה באמת...
לא, הרבה פעמים היחס לגוף בתוך עולם חילוני, הוא יהיה הרבה יותר תמים. שזה גם מחיר כבד, וגם זה אנחנו נספיק לדבר.
כן.
אבל אני אומר שבגדול, שוב, אין לי שום ספק ש... תראו, אני הנחיתי תלמידה מסוימת בשלוטות של מחוננים.
מה?
תלמידה מסוימת, בחורה בת 16.
מה מחוננים?
התחלתי אותה. עכשיו, אני לא יודע למה, כנראה שהיא חשבה, כאילו, הגיעה, שמגשו בספרייה הלאומית, לא יודע, בגדים בידיים בלתי נסבלים. וזה מעצבן, לפחות, תעשי לי כבוד. אם לא לעצמך, לזה שאני מדבר איתה, שבכל אופן כנראה נראה דתי. עכשיו, אין לי שום ספק שמה שהפריע לי, לחבר שלו מהכיתה הוא בכלל לא מפריע.
זה הטיעון שלהם
תמיד. בסדר גמור, הוא לא בהכרח בכלי נכון. אבל פה שוב עולה השאלה, האם המן הוא נקי? תשמע, המן הוא בן אדם מאוד אובייקטיבי, נכון? באמת לא אכפת, הוא ממש, כאילו. הוא רק עם שאלה מה כי מישהו יצבן אותו, אתה מבין? זה האדם הנקי.
נקי מלבושים?
זה הזמן להביא את האור הזה? לא, תודה רבה, נתראות.
כי דווקא המן הוא נרמז בתורה מעץ הדעת, שהוא דווקא זה שבזה שמביא את הלבושים.
נכון, נכון, נפל. פה מעגלים שלנו שמתקשרים. טוב, הלאה. עכשיו אנחנו נעבור לשאלה השלישית.
אפשר לשאול שאלה לפני זה?
לא. אם יש זמן בסוף. בסדר? כאילו, אתה חשבון דרור, בסדר? לא אני. אתה יודע, אנחנו אחרי זה אפשר, אנחנו לא בורחים. שבוע הבא, בעזרת השם. טוב, עכשיו, מה הערך הלבושים עד בוא הארומה? בעצם פה יש שתי תשובות. תשובה אחת שנודעת מה זה פה, והיא קשורה למה שהרבטן אמר מקודם, ותשובה שנייה היא תשובה שנאמרת בסוף. אז התשובה הראשונה שנאמר פה, שהתורה מבררת את הנגיעות. זה שכל הזמן הם הציפו דברים שלא אני רוצה, אלא כאילו הם אובייקטיביים מלכתיים, זה מה שעוזר לי להתנקות מהנגיעות שלי. בהלכה, בתורה, יש איזשהו מעמד אובייקטיבי מסוים שמוציא אותו מהנגיעות שלי. זאת אומרת, שוב, יש פה תובנה מאוד עמוקה שצריכים להבין אותה. בוא נעבור חזרה לזוג הזה שלנו. זה אפשרות אחת שהזוג הזה באמת יהיה נקי, כי הוא חי, כי הוא חי בפשטות. אפשרות יהיה שהזוג הזה יהיה נקי, שהוא לא ישמע לכל מיני רבנים וכו' וכו', אבל הוא ינאור לפי ההלכה. לפי ההלכה הפשוטה. הוא יחיה בתוך גבולות מאוד מאוד ברורים, הוא ידע, יהיה כאלה משחק מאוד מאוד ברורים, ושניהם יברו מה מותר ומה אסור, ואם שניהם יודעים שהלכה תשמע בקפדנות, שוב, יכול להיות ממש כיף. כבחורה יודעת שלא ישימו לה יד ולא יטרדו אותה, הכל פה יכול להיות נקי באמת. גם ההלכה יוכל ליצור בעצם אותו אפקט. ואולי אפילו באיזשהו שלב להביא את הבנם למקום שהוא כבר לא צריך את המנגנון הזה. אז זה הסבר הראשון. הסבר השני, בא ואומר שזה מי שטרח בערב שבת. וככה מסביר מהשילוח את הגמרא הזאת, האם הביאו לפניך הגויים את הקורבנות האלה ואלה, עם ישראל לפי. עכשיו, ופה יש נקודה מאוד מאוד עמוקה שהיא מיוחד רלוונטית לגביהם. זאת אומרת, אתה בא ואומר לי, או מישהו בא ואומר לי, אני מוכן. אבל האני מוכן הזה הוא שלב שני של איזשהו משהו. זאת אומרת, כשמופיע האור הזה של הארומה עבור אנשים שעסקו וטרחו בלבושים וביררו אותם, הוא מופיע בצורה מסוימת, יש לו אפקט מסוים. שהוא מופיע עבור, שוב, אותם הגויים שכבר מזמן מזל, שגם בעולם הלבושים וגם בעולם הפריחה וגם בעולם ההלכה, הם ויתרו ההלכה, אז הוא מתקבל בצורה אחרת לחלוטין, הוא מגיע להפקרות. ולכן, השלב הזה והתהליך הזה של הלבושים הוא תהליך חיוני. וזה רעיון שאולי הוא יכול, אני רואה שאתו עוד פעם באיש ביצה, כי זה רעיון מאוד מאוד מרכבי. מזמור שיר יום השבת, מזמור ואיסורים זה דין, ושיר זה שיר. שבת בתחילה מופיעה בתור מזמור, בתור דברים מאוד לא נעימים ומציקים וכואבים, ודרך המעבר דרכם והבירור שלהם, אז אתה יכול להגיע לאור של השבת. אם אתה לא תעבוד אחרי שלב הזה, האור הזה יופיע בצורה לא טובה. שוב, אנחנו כל מסתכל מסביבנו, וכל מיני אנשים, וכל מיני זרמים, וכל מיני מגמות, רחוקים יותר, ובני זמננו שבת, אמרו, הנה הגיע הזמן והגיעו לעיוותים, אני חושב לעיוותים נוראים. מהשבתאות ועד שלוש נקודות. כי שוב, זה דווקא אותו בן אדם, דווקא אותו עם, אותה הנהגה, אותו לבושים, היא זאת שבאופן פרדוקסלי יכולה לאפשר את ההשתחררות ממנה. אנחנו לא צריכים להכין את הדרך וכבר עכשיו להתחיל להוריד בגדים. עד שנשמע את הגונג. אנחנו צריכים להפך, אנחנו צריכים דווקא לשמוח בלבושים האלה ולעבוד דרך הלבושים האלה, כי זה מה שיאפשר כשהדבר הזה יופיע בעצם לקרות.
שאלה
נשמע איזה
גונג.
מה? שאלה אם באמת נשמע איזה
גונג.
אז אמרנו, יש לך פטנט לשמוע את הגונג. כשתראה שאומות העולם מתחיל להתפשש, אז תדע שהגונג הגיע.
מה?
מגיע מזמן, זה מה שאמרתי בדיוק. טוב, אוקיי, בוא נעבור מקבל, זה לנו קצר. בוא נעבור לחלק של הטבלה, שהוא גם מואר וגם מאיר מתוך החלק הזה. בקיצור, בעולם הזה של בחינה של ארומה, זה אנחנו מבינים מצוין את הדבר הזה, זה צריך לדמיין, וזה אנחנו מבינים היטב. אנחנו נצא לרחוב ביום קיץ, ולא אפילו ביום חורף, ואנחנו נראה את זה בצורה מאוד ברורה. כן, ודרך אגב, בעצם הרעיון הזה של הנודיזם, לפני שהוא הופיע בצורה מסחרית, הוא הופיע פחות או יותר בסוף המאה ה-19, בחברה של תנועות נוער וכו' וכו', בתור רעיון שאומר, הגוף הוא טהור, הגוף הוא יפה, הגוף הוא טוב, אין בו משהו רע. שוב, הלבושים, התודעה הזאת שיש בו חטא, היא בעצמה הופכת את הזימה. אם אנחנו ניקח את הגוף כפי שהוא, אנחנו נוכל עכשיו, אתם לא יודעים אם אתם יודעים או לא, אבל אנחנו דיברנו על זה, שבקיבוצים בהתחלה היו מקלחות משותפות לבנים ולבנות. ברוסיה...
הנראה הזאת הייתה דבר תמיד?
מה?
זה היה דבר
תמיד? שוב, החבר'ה האלה של השומר הצעיר, שהושפעו הרבה מהרעיונות האלה, אמרו, אנחנו נשאר, אנחנו נמצאים במקום ענקי. עברו איזה גוף.
הקטע, השאלה המרכזית היא בני כמה.
צעירים? לא משיבים.
צעירים נער, צעירים
נער. לא, לא, צעירים שמונה עשרה שלושים. תראה, אני, כשאני הייתי ברוסיה, עד 91, אז לא היה הפרדה בין שירותי נשים וגברים הלכו לשירותים באותו מקום. שוב, זו תפיסה שהיא... יש לה גם ביטויים בעולם הסוציאליסטי וגם ביטויים בעולם יותר לאומי.
זה לא אומר, יכול להיות שיש הפרדה בין שירותי גברים לנשים בגלל שאז לא היה הפרדה, מה שקרה.
גם בפעם שלי היה הפרדה בין שירותי גברים לשירותי
נשים.
צודק, זה מדי 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 מדי. כן, אבל יש דברים שגם הבית לך אני לא רוצה להתחיל לזה, אבל בעצם לא עושים. לכן הטענה היא שהגוף שאתם יודעים איך מוסתר ומוצנע וכל הנושא הזה של המיניות של יצר העריות שהכניעו אותו על שפסת הגדולה או ניסו להכניע אותו ולא הכניעו אותו נסע אנחנו להבין למה, זאת שנייה אז בעצם מבטא את הנקודה הזאת שאנחנו נוכל להגיע לעולם ויש בו גוף ויש בו מיניות אבל בלי יצר כמו אותו עולם של אדם וחווה שהיו רומים ולא התבושש. והטענה היא שוב, וזה התבטא בגסות רוח של הפרסים, בגסות רוח של הנסיבה הזאת, אבל היא באה לבטא איזשהו אור. אני חושב שדווקא אחרי כל מה שדיברנו, הקשר בשתי התחומים האלה, שנראים מאוד רחוקים, דווקא נראה מאוד מאוד קרוב.
אבל היום זה כל כך נראה מכוחה, לא יודע, גם קראתי פעם אחת באיזה אלון של פשוט דתי, הוא אמר לה, צריך להחזיר את הריקודים המעורבים של בני עקיבא, אז יופי, זה היה היום כל אחרי התחרדלות הזאת, זה נורא והיום, מה, אתה חי בסרט, כאילו, אתה לא רואה מה קורה היום?
איפה, אולי הוא צודק מאוד.
בגלל זה אי אפשר.
שוב, אתה...
בוא נחזיר את זה, הוא אומר, אבל בוא נחזיר
את זה. בסדר, להחזיר את זה אתה לא יכול. השאלה, איך אנחנו מגיבים, שוב, תבינו, מהשילוח חי בעולם שגם הגוי שהוא ראה אותו, לא לטלוויזיה, לא רואה מה קורה באמריקה. אבל גם אמר כמה, אתם יודעים, אני יכול לראות לכם תמונה, איך נראו בגדי ים של נשים לפני, לא יודעים, לפני 100 שנה.
צנוע.
זה סמלה מהסמלה, מכנסיים, ממש, זה היה בגד ים. ולא כזה שהרבה נשים היה להם כמו קרון כזה, שסוס היה גורר אותו לתוך המים, ובתוך הקרון הזה הם מתחצות עם הבגד הזה, כי זה לא צנוע.
לא יודעים,
יהיה לו
יותר גרועים
או יותר טובים? לא, אני אומר, חשבו שבא מהשילוח ודיבר על האומה, הוא לא הבין מה, כאילו, זה רוח הקודש. הוא לא יכל להגיד, אצלנו הגיע, כי זה לא הגיע. גם הגוי של ידו הלך בצניעות, גם אנשים כיסו את הראש שלהם. שוב, לא מטעמי הלכה, מטעמי צניעות, זה מה שהיה מקובל. ופתאום אנחנו חיים בתוך עולם, שאנחנו קוראים את מה השילוח הזה, ואצלנו העולם הוא אחרת לגמרי, כי אצלנו תביא את דבשתי הרומה, זה החיי למקום שלנו. ולכן השאלה, אמרת, אולי, גם אנחנו, הזמן הזה אולי הגיע. אולי המסר הגיע וצריכים לו להתראות, אבל המסר לבדל בסוף לנו על הדלת. זאת אומרת, האם אתה יכול להגיע למקום הזה של ביטול יצר עבודה עברה? עכשיו, התשובה שלי חד משמעית היא לא. כשעקומת ההטרדות המיניות והאונס תיעלם מן העולם, אז אני לא מדבר אחרת. עכשיו, כמובן שיכולים לבוא החסידים של זה ולהגיד למה יש את מעשי האונס, כי עוד לא ויתרנו על הבגדים. אבל ביום שבה אנחנו נוותר על הבגדים, אז באמת גם לא יקרה אונס. זה בעצם הטענה. עכשיו, יש אנשים שניסו לחקור את זה בדרכים כאלה ואחרות והגיעו למסקנה שזה גם לא נכון. הטענה. מה? מחקר, אני לא מכיר מחקר סוציולוגי, אני מכיר מחקר ספרותי.
לא, אבל לא מדברים על זה שבחברה הישראלית בכל המגזרים יש אחוזים שווים של הטרדות ושל פגיעות מיניות.
זה לא נכון, המגזר שבו יש הכי הרבה עבירות מין זה המגזר החרדי.
זה לא בא. שתי הדברים שאני מכיר.
מידע שהגיע לי מעובד סוציאלי שהוא לא חשוב בסדרת חרדים, דרך אגב יש גם עברות אופיימיות במגזרים אחרים.
נכון. יש גם עם הסונס מאוד קשים.
איפה?
במגזר אחר.
בסדר, אוקיי. זאת אומרת, שוב, אבל האם יכול לבוא, שוב, האם יכול לבוא אותו אדם ולהגיד, אין לי נגיעות. זאת אומרת, שוב, אני עבורי האישה היא לא אובייקט מיני, היא לא אובייקט לחפצון, אלא באמת היא בן אדם.
אבל זה מעשה את השמיים ומעשה את האדם.
מה זאת אומרת?
זה, אנחנו צריכים להוריד את הלבושים או לחכות שהוא יפשיט אותנו.
אני חוזר חזרה לעקרון שנמצא פה. כשאתה רואה, שוב, באו אותם אומות העולם, המתואבים האלה, ורצו להביא את ושתי הרומה. שומו שמיים, בוא תראה את הגויים האלה, אבל תראה מה אומר לך מהשילוח. כשהדבר הזה קורה, בוא תחפש, זה החיצוני של החיצוני, תחפש מה האור הפנימי שמקושר לי. זאת מה שקורה היום. היום אנשים רוצים ארומה. אתה צריך לקחת ולמצוא את האור הגדול, אתה אמור צריך להתפלל ולנסות שוב, לבטל את יצר העבודה העברה, לא להגיד, הגויים רוצים לבוא הערומים, אז אני מוסיף עוד 50 בגדים שצריך ללבוש, אלא אתה אמור לנסות להתחבר לאור רוחני הזה שמגיע ולהתפלל ליצר העבודה העברה, צריך ליצר הריות, או שזה יצא לך, או שזה יצא לך, זה הפתרון, אתה צריך להתחבר לאור הזה שוב, ברמת התפילה, ברמת התכנון, ברמת החינוך, לא ברמת להוריד את הבגדים מחר בבוקר. זאת אומרת, החינוך שלך צריך להיות החינוך של, לא של הבעיה, של הבחור ובחורה. זה החינוך שלך, כי זה הראש שמופיע עכשיו בעולם. אתה מבין את מה שאני אומר?
אתה מחנך את זה ושוב למשתל את זה להלכה, כאילו.
לא נותר את זה להלכה. לא.
איך אתה מחנך
את זה? לא, אני מחנך, שוב, אני מחנך, אני לא צריך להתאמת, אני צריך לילד את זה, כי זה נולד לבד. אני צריך להתפלל, אני צריך לעבוד את זה בתפילה, אני צריך לעבוד את זה בהערה, אני צריך להגיד את זה מבחינה רוחנית. אם אני אבוא לבחור ובחורה שעושים, אתם נפלאים, אתם מתוקים, אתם קדושים, כמו שפתאום, שלוים היה אומר. שור, לא זה, התכוונתי לקאבי. אז הם חיים את הודעה מסוימת. ולבד, אתם בני עקיבא, אם אתם מזרוחניקים את הסוג ג' אז יוצא תודעה אחת. שוב, אתה דופק על הדלת, לא בטוח שהיא נפתחת. עכשיו, למה פה זה לא הגיע? פה נאמר נימוק מאוד מפורש.
כי הם זרקו בזמן שהיה להם אור.
כי מה?
הם לא הקריבו.
זה כבר אתה גוזר מפה לפה. שנייה, מדוע לא בא? תשובה שלך שיבדו את
נשמות.
כן, אז התשובה נראית תשובה מאוד מוזרה. הקדוש ברוך הוא רצה שיבדו עוד נשמות. מה עומד מאחורי התשובה הזאת?
שאחרי שיש מיניות אין יותר נשמות.
יפה. זאת אומרת, לא. עכשיו, המיניות הזאת היא מיניות שמכיוון שהיא מוכוונת לתוך עצמה, שזה עולם בלי לבושים, אז היא לא מוכוונת לעולם הפרור ורבו ועולת ילדים. זה מה שקורה בעולם היום, רבותיי, רבותיי. זה מה שקורה בעולם היום.
מה?
בעולם היום, כמות הילדים הולכת וצונחת.
תלוי איפה.
לא במצרים, במקום שהערומה, במקום שהערומה זה המקום שגם היו ילדים.
נראה לי מי שאומר שעד שאכלו מעץ הדעת אז לא היו הכל מסידת, או לדעת הילדים היא כתוצאה מחטא עץ הדעת.
זה נכון, בדיוק. אתה מתשים לך אדם מחווה, הם יצאו להוליד אחרי שהם חטאו ואחרי שהם התלבשו.
איך זה מתאים?
טוב, זה מתאים לנקודה הזאת שיש מתח בין הפרייה ורבייה שלוקחת את המעשה הזה וכבר מייצאת אותו לבוש, היא כבר מוציאה אותו מהוא עצמו ושולחת אותו הלאה.
אז אמרו לו יותר ילדים.
לא, למה? שוב.
אנחנו מורידים את הלבושים.
כן, לכן, שוב, בעולם הזה, שימו לב, שבעולם הזה הוא עולם של חברה לגלדן, זה עולם שהבחינה הזאת של הילדים, כל הכבוד של המשפחה היהודית, כל הדברים האלה, הוא היה נעלם. שוב, אני לא יודע אם אני רוצה את העולם הזה כל כך. אני חושב שלכן האמירה הזאת של מדוע לא באה, אני חושב שזה סוג של איתות. שוב, זה בדיוק כמו ששם ברקס לתורת פורים הזאת. הוא אומר, אתה לא יכול מחר בוקר לעשות את זה, כי תבין מה פה המחיר.
אבל זה דבר שיכול
לקרות,
איך זה יכול לבוא בצורה מתוקנת? שגם יהיה את המיניות וגם לא יהיה...
שמע, תביא לפה את נחום פצ'ן, אם אתם מכירים אותו, ויגיד לך שמספיק ילדים בעולם, וצריכים להסיק להוליד, כי אנחנו רבות לא לנו פה אוכל למקום, ושמש, וירח, ודשא.
איך הוא אומר אם יש לו?
כן.
רגע,
בסדר, לא, אתה יודע.
זה אומר...
יחסית למקובל, הוא צמצם.
זה אומר להוליד שני ילדים, כמו סינים כאילו, או זה אומר לא להוליד בכלל?
בסדר, זה יהיה פה, תראה, זה שאלה, זה, אני לא יכול לעשות את התנועה. התנועה הזאת, הוא בא ואומרת...
לא לעצור או להמשיך?
תראה, אני אגיד פה נקודה, אנחנו צריכים לסיים עוד מעט, או לא עוד מעט. אבל לא גמר, זאת אומרת, יש פה נקודה מאוד עמוקה, ותערר בה. יום אחד תגדל ותבין מה אני אומר לך. בוא תחשוב על זוג, לא עלינו, על זוג, שמגלים, שהם לא יכולים להוליד
עליהם. תחשוב עליהם, תחשוב על זוג.
הם לא יכולים עוד ילדים. לאמת, שום אגם הם לא יכולים, לא יגנו להם, לא יודע, הם לא כל כך קלה לאמץ. לא יכולים. עכשיו, הם יעמדו בפני שאלות מאוד מאוד קשות. האם הזוגיות שלהם כשלעצמה יכולה לפרנס? בנישואים יש איזשהו מהלך. המהלך אומר שאחרי זמן מסוים, שנה, שנתיים, לא הרבה יותר, מגיע ילד, והדינמיקה משתנה, אחרי זה מגיע עוד אחד. זאת אומרת, כבר המוקד הוא לא המוקד של זוג, הוא מוקד של מבט שמופנה החוץ. כמובן שדינמיקה יותר מורכבת, הרבה יחסים משפחתיים שקורים, אבל זה דבר מאוד בסיסי. פתאום בא זוג ואומר, אחי, אין לנו ילדים. האם הכיף שלנו והאושר והמידות שלנו מספיקה בכלל זה לדבר הזה? בפי זה עושה משברים מאוד מאוד קשים, הסיפור. ברוך השם, היום הנושא הזה, היום
פותחים את זה בבעיות. הם אחרי 30 שנה מוצאים את עצמם שוב לבד.
בסדר, יש לך נכדים, יש לך איפה לפנות. יש פה נקודה מאוד עמוקה בתוך הסיפור. זאת אומרת, השאלה האם, שוב, אנחנו יכולים לגעת בממשות, יכולים לגעת בקדוש ברוך הוא עצמו, יכולים לגעת בזולת עצמו, שוב, בלי אמצעי שדרכו יש לנו עוד משהו. ולכן השאלה האם יש ילד או לא, היא לא שאלה הנקודתית, השאלה האם יש צורך בילד. הם יכולים בתוך איזשהו עולם שהילד הוא כאילו, זה השאלה שיש ילד בו, זו שאלה מאוד מאוד עמוקה, השאלה הזאת. והשאלה הזאת היא לא עונה, אבל לפי היא מגיעה בדיוק לאותו מקום. זאת אומרת שרק מי שחי את העולם הזה של הלבושים, רק מי שהתייסר בנקודה הזאת, רק מי שהכיר שלו נגיעות, הוא יוכל באיזשהו תהליך אולי להגיע למקום הזה של האומה, אבל מי שלא, לא. זאת אומרת, הדרך היחידה להציל את העולם הזה המערבי לפה שהוא מולך, זה דווקא בתוך עולם הלכתי. העולם הלכתי זה העולם היחיד שיכול באיזשהו מקום בסוף להוביל למקום.
זה כן לשים עוד 50 לבושים, כאילו לא.
מה?
זה כן עוד לשים עוד
50 לבושים. לא, אני לא רוצה לשים עוד 50 לבושים.
רגע, פתרון הילדתי הוא גם תקף בצד של האומות,
כאילו? שוב, אני לא יודע אם זה לא ריאלי, אבל לפחות עבורנו. זאת אומרת, הפתרון ההלכתי הוא פתרון שבעולם שבו אנחנו חיים, אז דווקא מתוך המקום הזה של הפנייה החוצה, דווקא מתוכה יכולה להיווצר האינטימיות. זאת אומרת, הדרך היחידה להשתחרר מהנגיעות, מתוך הנחה שאני לא יכול לוותר לנגיעות באמת, זה להיות מודע להם ולשים אותם לשולחן, וזה בעצם מה שותה עולם הלכתי. זאת אומרת, המקום הזה שבא והוא אומר, תשמע, אני חי איתך, כי, יש לנו מצוות, יש לנו תפקידים, יש לנו אידיאלים, זה נשאר משהו מזעזע. אבל דווקא זה המקום שיוצר איזשהו מרחב פנוי, שדווקא בתוכו האהבה יכולה להתממש, בצורה יותר נקייה. בטבע האידיאלי, מה שאמור לתת לנו ביחד זה הקשר העמוק של בנינו. אבל מה קורה כשאנחנו חיים בתוך עולם של בגדים ושל בגידות?
במילה
רבה, ההלכה
היא החשיפה
של הראשון. היא לא חשיפה, לא. ההלכה היא המעטפת שדווקא מתוכה הדבר הזה יכול להיווצר. לא בצורתו הטהורה והאידיאלית, אבל באיזשהו אופן. כאילו, האלטרנטיבה היא, זאת אומרת, האם הורדת הבגדים היום מקדמת אותנו לקראת התהליך הזה? התשובה בדיוק לא. כי אנחנו מורידים את הבגדים, ומה, יש בגידה אפילו יותר עמוקה. כי הגוף שאני רוצה לנצל אותו ולחפצן אותו, הוא הרבה יותר פתוח, אני חושב מה שאני רוצה. מה שנפתח, העולם שנפתח הוא לא עולם שמתעלה לכיוון הגבוה, הוא עולם שמתעלה לכיוון הרבה יותר ממוך. רק בתוך עולם דתי, הדברים כאלה יכולים לך להישמע, להידבר, להתאפשר באיזשהו שלב, לא מחר בבוקר. אני... אם היה לי את הזמן שמסביר את זה יותר, אבל כרגע אני חושב לך לספק בנקודה הזאת. עכשיו, אז נסכם במשפט אחד ש... פורים זה העולם שאנחנו לובשים מסכות, אנחנו בעצם נחשפים בעצם בצורה מאוד עמוקה. פורים זה חג שבו אנחנו שותים לשוכרה ונפטרים מהמצוות, חיים באיזשהו עולם של אחדות, חיים גם בתוך עולם של דבקות. הוא טעימה מעין עולם הבא מתוך המציאות הזאת. עכשיו, אבל אני חושב שבשונה ממה השילוח, אצלנו הדפיקה היא על הדלת, השאלה מה אנחנו עושים. הדפיקה הזאת, במיוחד לאור זה שאנחנו יודעים לא רק מה הקסם שבה, אנחנו גם יודעים יותר מה המחיר שלו. טוב. שבוע הבא נדבר על המלך, מי שרוצה דרך ככה לקרוא על שבוע הבא. קשה, יש פה דף, אתם מוזמנים, מי שרוצה יכול לקחת אותו, יכול לשמור אותו.
וואו!